התחלנו לעסוק בנושא המידות, התחלנו לעסוק מידת הגאווה, ולא התחלנו. בנושא המידות. מה? דיברנו גם על קידוש השם, חילול השם, נכון? כן. מה? ועסקנו קצת בנושא תיקון המידות, ואנחנו בעצם צריכים להיכנס להתמודדות במידות הרעות. זה החלק השלישי של מידת הנקיות. החלק הראשון של מידת הנקיות זה תיקון היצרים. החלק השני היה הנושא של היחסים החברתיים. והנושא השלישי שאנחנו עוסקים בו עכשיו זה המידות הרעות. והמידות הרעות, אומר הרמח"ל, הן קשות יותר לתיקון מאשר היצרים. יותר קשה. למה? אומר הרמח"ל שהרבה מהמידות הרעות הן קשורות לאופי של האדם. לאופי שהוא מובנה, שאי אפשר לשנות אותו. כל אדם מאיתנו יש אופי שהוא נולד איתו. ומהאופי שלנו צומחות גם מידות טובות, אבל גם צומחות מידות רעות. וכשאדם רוצה לתקן את המידות הרעות שלו, צריך לדעת שזה קשור לאופי שלו. וקשה מאוד להעתיק מאחד לשני. יש דברים שזה אחיד, כולנו אותו דבר. כולנו ההתמודדויות שלנו אותן התמודדויות, אנחנו יכולים להקיש זה מזה ולתת הוראות כלליות לכולם. אבל מידות רעות הן קשורות למבנה האישיותי של כל אחד, לכן מאוד קשה ללמוד אחד מהשני, וגם מאוד קשה לתת הדרכה כללית לכולם. לכן כותב הרמח"ל שעל זה נאמר במסכת אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו. למרות שלכאורה המשנה הזאת מדברת על יצרים. אבל נראה שהרמח"ל דייק בלשון המשנה. כי לא כתוב איזהו גיבור הכובש את היצר, אלא איזהו גיבור הכובש את יצרו. מה זה יצרו? זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו יש התמודדויות שונות בנושא המידות, ולכן יותר קשה להגדיר הגדרה כוללת לכולם והנחיה כוללת לכולם, כי יש תצורות שונות, סגנונות שונים למידות הרעות, ובסופו של דבר כל אדם צריך לעמוד מול עצמו, מול אופי המיוחד שלו, ולזהות מהם הסכנות, מהם המידות הרעות שקשורות למבנה האישיותי שלו, ולהתמודד איתם, לכבוש את יצרו שלו. המידות הרעות, יש להם נזק כפול, אומר הרמח"ל. הנזק הראשון, שהן מפריעות מאוד בעבודת השם. הוא יראה הרמח"ל בכל המידות הרעות, איך שהן ממש מפריעות בקיום המצוות ועבודת השם. אבל חוץ מזה שהמידות הרעות מפריעות לנו בקיום מצוות, בתורה ומצוות, המידות הרעות, אומר הרמח"ל, הן גם אויבות אנושיות מבחינתנו, כי הן הפוך מהשכל האנושי. המידות הרעות הן דבר מטופש, דבר לא הגיוני. כשאדם מתרגל למידות רעות, הוא מתרגל בעצם לטיפשות. הוא מתרגל לאבד את הדעת שלו, את השכל שלו. הוא פוגע פגיעה אנושה, לא רק ביראת שמיים שלו, אלא בתבונה, בדעת, באנוש, בבסיס. מה זה להיות אדם? אדם זה אדם בעל דעת, בר שכל. ולכן כשאנחנו נאבקים במידות הרעות, אומרים המח"ל, קודם כל נשים לב שזה נגד רצון השם, ועל יותר חשוב, או יותר מטלטל, נגיד ככה, זה לשים לב שהמידות הרעות הן ממש ממש מטופשות, לא הגיוניות, מזיקות, הורסות לנו את השכל. וזה הנזק הכי חמור שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו בחיים, להרוס לנו את השכל.
איך אפשר לראות במציאות אנשים שהיו, כאילו, הרבה
אז הם אמרו הרבה בשטויות גם. אנשים עם מידות רעות, והרבה אתה רואה שהחוכמה לא עוזרת להם, והם אומרים שטויות, והם עושים דברים לא הגיוניים, ממש. לפעמים אפילו נזקים לעצמם, נזקים להיגיון, בגלל המידות הרעות. הם מזיקים גם לחוכמה. זאת אומרת, הם עושים לעצמם נזק. הם אומרים דברים לא נכונים, הם יגיעו למסקנות לא נכונות, הם יצרו נזקים. בגלל המידה הרעה. אני אתן דוגמה. דוגמה. לפני כמה עשרות שנים היה נושא שמאוד העסיק את העולם המדעי. היום זה קצת פחות, אבל מאוד העסיק את העולם המדעי, וזה חקר האדם הקדמון. היום זה פחות, לא יודע, פחות באופנה, אבל לפני עשרות שנים זה היה מאוד מאוד נושא שכולם עסקו בו. גם הביולוגים וגם האנתרופולוגים, כולם רצו לחקור את האדם הקדמון. וחיפשו אותו. חיפשו בעולם איפה חי האדם הקדמון כדי לחקור, זה היה מעניין. ומצאו שרידים, מצאו שרידים באיזה ארץ בעולם, מצאו הנה שם לפי כל מיני סימנים, עצמות, גולגולות, כלי עבודה, הנה זה הגענו לאדם הקדמון, ואז נסו לחקור אותו. והיה בעצם איזה קרב סמוי בין כמה חוקרים. מי תהיה לו היוקרה להיות הזה ראש החוקרים, להיות הזה ואז אחד החוקרים גילה את האדם הכי קדמון. הוא מצא באפריקה גולגולת ועצמות של האדם הכי קדום. ואז זה הפך להיות חקר המחקר, כי הוא גילה שזה בעצם יותר קדום מה שאחרים חשבו, וכל מיני מאפיינים וזה, ועשה ספר שלם מסביב לזה. הוא טען שהוא אפילו הצליח לזהות שזאת הייתה אישה, אז קראו לה שם, השם כאילו, לא יודעים מה השם שלה, הוא צודה שם, כאילו דמיוני שהמציאו לה, ועשו מסביב, ואיפה היא חיה, ואיך זה, ויצרת סיפור שלם, הנה מצאנו את האדם הקדמון. ורק אחרי הרבה שנים, במחקר הרבה יותר מתקדם, התגילו שהכל היה עונה אחת גדולה, שהוא היה שקרן. אחרי מותו, אחרי שהוא מת המדען הזה, גילו שהכל היה שקר. שזה היה זיוף אחד גדול. הוא זייף הכל. זאת אומרת שמרוב כבוד, מרוב רצון לכבוד, אז הוא זייף, שיקר. זאת אומרת שהמידה הרעה יוצר נזק לעולם המדעי, והאדם עצמו אומר שטויות. לצערנו זה קורה המון. קורה המון המון המון, שאדם רוצה למשל, הוא מקנה בשני. אז הוא בגלל זה אומר, הוא ממציא דברים לא נכונים ומזייף, כל מיני דברים. מסלף עובדות, מוציא דברים מהקשרם. ולא מודה על האמת, עוד הרבה הרבה נזקים שנזקים לשכל. וזה הנושא שאנחנו נכנסים לתוכו, שכשאדם נכנס למידות רעות צריך לדעת שהוא הורס לעצמו במו ידיו את הדבר הכי יקר שיש לו בחיים, שזה השכל. היושר השכלי, האמת השכלית. הוא לא שם לב, אבל הוא מפסיק להיות חכם, הוא הולך ונהיה טיפש. אז אנחנו נתחיל במידות הרעות, יש כמה, הוא לא יכול לעסוק בכל המידות הרעות הרמח"ל, הוא עוסק במידות הרעות הראשיות, שזה הגאווה והכעס והקנאה וחמדת הממון והכבוד. אלה המידות, ארבע המידות העיקריות שהוא יעסק בהן, גאווה, כעס, קנאה וכבוד. שעליהם הרבה נאמר, מוציאים את האדם מן העולם. הנושא הראשון שבו נעסוק זה באמת הגאווה, והרמח"ל יאמר שיש הרבה תצורות לגאווה, יש הרבה וריאציות, אבל יש עיקרון אחד שהוא משותף לכולם. מה זה הגאווה? והרמח"ל זה שאדם מדמה שיש לו מעלה לעצמו ונותן לעצמו תהילה ושבח. כלומר, אם אחת מכן תקבל הזמנה, שלום, את מוזמנת לטקס שבו אני, החברה שלך הטובה, הולכת לקבל את פרס ישראל. פרס ישראל לתרומה ייחודית למדינה, ואני מזמינה אותך לטקס. בטקס אני הולכת להעניק לעצמי את תעודת פרס ישראל לתרומה ייחודית למדינה, על פי המלצת ועדת השופטים, שמורכבת ממני. ואני הולך להעניק לעצמי, ואני מזמינה אותך לשתף בטקס. וכולנו מגחכים, וזה נקרא גאווה. מה זה גאווה? גאווה זה כל פעם שאנחנו נותנים לעצמנו ציון שלא קיבלנו מבחוץ, שאנחנו נמצאנו אותו. כל פעם שאדם נותן לעצמו ציון לשבח שהוא חתום עליו, זה גאווה. זה, כמו שאתם מיד הרגשתם, הורס את השכל. זה לא הגיוני. לא הגיוני. למה? איך יכול להיות שאתה נותן ציון לעצמך? מוכרח. וזה, אין דבר כזה בעולם. אתה יכול, על סמך מדדים, שלא אתה קבעת אותם, לעשות בזהירות לתת הערכה. בזהירות רבה, על סמך מדדים. אבל לתת לעצמך ציון כללי, בלי שום מדדים, אלא אתה המצאת אותו, זה מופרך. אדם לא יכול להחליט לכתוב מבחן, לענות על השאלות שהוא כתב במבחן, ולהגיד קיבלתי 100, ולהגיד שאני עכשיו רופא. יש לי, אני אתן לעצמי תעודת רופא. אין דבר כזה. מה, אתה כותב את השאלות, עונה את התשובות, וזה, מה זה מופרך? זה בועה, אתה עושה לתוך הבועה של עצמך. אתה נותן לעצמך מעלה ושבח. זה דמיון. אדם מאוד נהנה מזה. יש לאדם הנאה מאוד גדולה. לתת לעצמו מחמאות, לתת לעצמו צלשים, לתת לעצמו קרדיטים, הגדרות, תארים. זה נותן לאדם הנאה. יש איזו הנאה רגשית כזאת. זה כמו סמים. זה כמו יין. אדם מתמכר לזה, הוא מתמכר להנאה שהוא נותן לעצמו שבחים. הוא מנגן. ומישהו שומע את המנגינה, הוא שומע, אתה מנגן ממש יפה. והוא אומר בליבו, מנגן ממש יפה? מנגן הכי יפה. אין הרבה נגנים כמוני בעולם. זה אף אחד לא אמר לך. אמרו לך, אתה מנגן יפה. תשמח. ברוך השם, אתה מנגן יפה. אבל האדם אומר לעצמו, נותן לעצמו משהו. מוסיף לעצמו איזה ריגוש שהוא לא קיבל, שהוא נותן לעצמו. אין נגנים כאלו, זה מיוחד, הוא צריך את ההשוואה, את התחרות, את הניצחון, את המעל, זה דמיון, זה האדם ממציא לעצמו, נותן לעצמו דברים, שבחים, מעלות, תארים, הישגים, לא משנה מה, וכל הזמן המוח קודח, והדמיון משקטה, ונותן לאדם, נותן לעצמו, ואנחנו מבינים שזה לא הגיוני. זה לא הגיוני, כי לא יעלה על הדעת שהאדם ייתן לעצמו הגדרות ותארים, כי אתה נוגע בדבר, ואין לך מדדים, וזה מופרך. והכי מסוכן, שלאט לאט אתה מאמין לזה. אדם מתרגל, מאמין לזה, ואז הוא מאבד את כל חוש הביקורת, את כל המודעות העצמית הוא מאבד. הוא נמצא ממש בסכנה. הוא לא ישמע מוסר. הוא בעצם ינתק מגע לעלת מהעולם, מהסביבה, מהכלל. הוא אחד בבועה שלו. הוא נמצא בסכנה מוסרית, רוחנית, גדולה מאוד, כי הוא נותן לעצמו ציונים לשבח. אדם שחושב שהוא צדיק, הוא בסכנה גדולה מאוד. מי אמר שאתה צדיק? איך אתה יודע? מי אמר? אולי לא. אתה יכול להגיד, אני רואה שאת זה עשיתי בסדר. ראיתי, זה כתוב בהלכה, וזה עשיתי, זה מעשה הזה עשיתי טוב. כי זה כתוב, עשיתי בדיוק מה זה. אז יש לך מדד, מה כתוב בהלכה, ועשית, בדקת, כן, זה טוב. האם אני צדיק? לא יודע. כשאנחנו נזהרים מלתת לעצמנו ציונים, אז אנחנו נהיים יותר מדויקים, יותר לומדים, מקשיבים, באמת מתקדמים. ולכן הגאווה היא סכנה קודם כל בעבודת השם. כי הבעל הגאווה הוא לא מקשיב. הוא נותן עצמו תארים, יש לו נחת. רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אבל חוץ מזה שזו סכנה גדולה בעבודת השם, תועבת השם כל גבל לבב, הוא מאבד את השפיות. בעל הגאווה הולך ומאבד את השפיות שלו, את כושר ההתבוננות שלו, את התורה, את הכל, הכל הוא מאבד את הנאות. ויש כל מיני סוגים של גאווה, זה כבר אופי. לפי האופי של האדם, הגאווה תתפוס צורה. הגאווה יש כל מיני תצורות, כל מיני לבושים, כל מיני תחפושות, זה כבר תלוי באופי שלך. אז אמר הרמח"ל מביא כל מיני סוגים של גאווה, כל מיני דוגמאות איך הגאווה, זו אותה גאווה בפנים שונות. למשל, יש גאווה מאוד מאוד קשה, מאוד לצערנו, מאוד מאוד מזיקה, שהאדם חושב שהוא מיוחד. אדם החליט, אני מיוחד. יש אנשים רגילים, אבל אני שונה, אני מיוחד. מי אמר לך את זה? אני. מי החליט? אני. מה המדדים למיוחד? אני החלטתי. את אדם החליט מה זה נקרא להיות מיוחד, אומר, יש אנשים, הרוב הם רגילים. אני באמת מיוחד. אני הגדרתי מה הקריטריוני למיוחדות, והחלטתי לתת לעצמי מעמד שונה מהשאר, כי אני מיוחד. ולכן, כיוון שהאדם הגדיר שרירותית, הוא החליט שהוא מיוחד, אז הוא מתנהג ככה גם. כלומר, למשל, הוא לא מדבר עם אנשים רגילים, אלא רק עם אנשים מיוחדים. מי זה מיוחדים? מי שאני החלטתי שהוא מיוחד, מי החליט? אני. אז הוא מדבר רק איתם, כי רק אנשים מיוחדים יבינו אותי. בכלל, כל הקשרים שלו עם העולם, הוא דואג שהם יהיו מיוחדים. זאת אומרת, הוא בכוונה מתנסח ומתנהג בצורה מאוד מיוחדת, מאוד כזאת, זה שונה, חריגה, עושה דברים בכוונה לא שגרתיים. כל ההתנהגות שלו בכוונה עושה דברים אחרת, בולט, שונה, אחר, בכוונה, כדי להבליט ולהדגיש ולהוכיח את מה שכן, אני באמת מיוחד. הוא גם מצפה מהסביבה שתבין את זה. למשל, אם יש תור, אז הוא לא עומד בתור. כי ברור שהוא מיוחד. הוא מקרה מיוחד, הוא לא יכול לעמוד בתור כמו כולם. יש פקק. הוא לא, אנשים רגילים עומדים בפקק, אבל הוא מיוחד. אתם לא יודעים שאני מיוחד. הזמן שלי יותר מיוחד מהזמן שלכם, והתפקיד שלי בעולם הוא יותר חשוב משלכם. אני בן אדם מיוחד, אני לא עומד בפקקים. יש חוקי תעבורה, זה חוקי תעבורה זה לאנשים רגילים. אנשים מיוחדים זה כמו, אתה רואה, ראש הממשלה שנוסע, אז הוא עובר על החוקים של התעבורה. כי הוא מיוחד, גם אני מיוחד. בכלל, בואו, הוא מיוחד. אנשים רגילים מקיימים מצוות רגילות, סטנדרט בנאליות כאלה, כולם עושים, אני מיוחד, אני לא יכול לעשות מה שכולם עושים. כולם בשבת שומעים קריאת התורה ועושים קידוש ומברכים את אותה ברכת המזון, זה דברים סטנדרטיים, לומדים אותם משניות, זה בנאלי, אני צריך דברים מיוחדים. הרגיל הוא מאכזב אותי, אני לא מרגיש את המיוחדות, אני צריך לעשות משהו אחר. ככה כולם עשו, כן, אני צריך מיוחד. אז גם המצוות, הוא חייב לעשות משהו מיוחד. ולחלק מהמצוות הוא גם לא עושה. כי רק אנשים רגילים צריכים את המצוות. אנשים מיוחדים לא צריכים את זה. אנשים רגילים, באמת, אין ברירה, הם צריכים לעשות את כל המצוות. אבל אנשים מיוחדים, כמוני, הם מעל זה. הם פטורים מזה, הם שוחרים מזה. האדם שנכנס לבועה הזאת שהמיוחדת, יש לזה המון נזקים. קודם כל זה טיפשי, כי אין דבר כזה. מי שם לך? מי החליט את המיוחד? והוא עושה לעצמו המון נזקים. כי הוא בעצם הופך להיות בסגידה למטרה, למיוחד. הוא עושה דברים אפילו לא הגיוניים, לא נכונים. אפילו מפריעים. הוא לא שם לב, אבל הוא מפריע לעצמו ולסביבה, כי הוא כל כך עסוק באובססיבית בלהוכיח שהוא מיוחד. אז זה גובר על כל דבר אחר. זה הופך להיות עניין מטרת על בחיים. וזה לא נכון. אין לנו שום מטרה בעולם להיות מיוחדים. אנחנו מטרה בעולם לעשות מעשים טובים ולקיים מצוות ולעשות מה שצריך לעשות. אין לנו שום מטרה שיהיה משהו מיוחד. לא כתוב בשום מקום שצריך שיהיה מיוחד. כן. אם המחמאה אין לה שום אחיזה במציאות, אז זה גאווה, זה דמיון. אז צריכה להיות מדויקת. זאת אומרת שהיא מדויקת. אז זו החמאה טובה. כלומר, אמרתי, אני ראיתי אדם דרך ברכת המזון, השתדל מאוד מאוד לכוון בכל מילה. לא, ברוך השם, אני רואה שהשתדלתי מאוד לברך ברכת המזון. האם אני אחד מברכי ברכת המזון הגדולים בכל הדורות? לא יודע, מי אמר לך את זה? זה, אני יודע שעכשיו, עכשיו, ברגע הזה עשית טוב. תמיד, כל הזמן, לא יודע. יותר מאחרים, לא יודע. אולי אחרים עשו את זה כבר מזמן, אין לי מושג. ההשוואתיות הזאת, שמטרתה לתת לעצמי ציון, היא תמיד בהשוואה. כי אם אין אחרים, אז אין ציון. מי אמר לכם? אז זה סתם, זה רצון להיות, לתת לעצמי ציון. שמה? לא צריך ציונים. לא צריך ציונים. אנחנו לא נותנים לעצמנו ציונים. בלשון החכמים, יהללך זר ולא פיך. כלומר, שבחים מקבלים מהסביבה. יהללך זר ולא פיך. שבחים אתה לא נותן לעצמך. כן, רק במחשבה. בדרך כלל כשאנשים אחרים אומרים משהו, הם אומרים דברים יחסית שיש להם מאוזנים, אנשים לא סתם מחלקים מחמאות לכל אחד, בדרך כלל זה דברים מאוזנים, שנובעים ממשהו מאמיתי מוצאות, בדרך כלל אומרים דברים יחסית מדויקים, אם אתה רואה שזה חוזר על עצמו, כן, אני חושב שזה מה עצמו, ברוך השם, תשמח. גאווה זה ההמצאה שלי, אני אמצא. זה ההמצאה שהאדם ממציא, וזה הסכנה גם. כשאדם נהיה מנותק מהעולם, הוא ממציא. אני מיוחד. מי אמר לך שאתה מיוחד? איפה זה כתוב? מי? יש בית ספר, תעודה, קיבלת תעודת מיוחדת? ממי? אין דבר כזה, מופרך. מה זה מיוחד? אז זה צריך להיזהר. אותו דבר או יותר? היותר הזה, התוספת הקטנה הזאת שלא קיבלנו, זה כבר המצאה שלנו. מי אמר לך? אמרו לך, אדם בישל אוכל, אמרו, מה ממש טעים. תודה רבה, אני שמח שהיה לכם טעים. בלב, אין הרבה טבחים ברמה שלי. מי אמר לך את זה? הרגע, מה הבעיה? הבעיה קודם כל שזה אדם נהיה בועתי, ובית, הוא נהיה מנותק מהסביבה לאט לאט, כי הוא משכנע את עצמו שהוא הטבח הכי טוב. אז האדם הזה הוא גם משוכנע שהוא החזן הכי טוב. וכל הבית כנסת סובל. אבל הוא החזן הכי גדול. איך יכול להיות שלא נתנו לו עכשיו להתפלל מוסף?
כן.
השוואתיות, נכון. הצורך בהשוואתיות. הסגנון הזה של ציון מאוד יוקרתי, מאוד מיוחד. אין כאלו, הסגנון הזה אין כזה, אין אחרים. זה באמת, אין, זה נדיר. זלזול בדברים של אחרים, הם לא שווים, רק אני. הכל הסגנון הזה שמסתובב לנו בראש, זה גאווה. כלומר, הצורך לנצח, הצורך להיות מספר אחד, הצורך להיות יותר. יש הרבה אנשים, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה יצורים, הרבה אנשים, וכל אחד, כולם, הרבה אנשים, מי אמר, לא יודע מה, המיקום שלי, לא חשוב. לא באנו לעולם הזה כדי להשיג מיקום. אין לנו מטרה לקבל מיקום, לא בשביל זה באנו לעולם. כדי להיות מספר 2, 3, 4, 5. זה לא המטרה. המטרה שלנו לעשות מה שצריך טוב. מה המיקום? לא יודע, וזה גם לא משנה.
אם אדם אבל יתרגל לא לתת לעצמו ציונים אף פעם, זה לא מסוכן שהוא
יגיש כל הזמן תלותי במחמאות שלו? לא תלותי, נעזר. נעזר, לא תלותי, נעזר. אדם אומר, אני בטח, אני רוצה להיות מהנדס. טוב? ומה לעשות? הוא ניגש למבחנים, ופעם אחר פעם, הוא מקבל ציונים מאוד גרועים, מתאמץ את זה. אז הוא אומר, רגע, רגע, כנראה שאני טועה. כנראה שזה לא התחום שלי. אני חושב, חבל שאני אהיה שגה בדמיון. אני אלמד מי ואלמד לכך. כנראה שאני טוב בתחום אחר, הולך לשם, והוא מקבל הרבה פידבקים חיובים. אז כנראה ששם אני טוב. יופי, מצוין, אני יודע במה אני יכול להועיל ואביא בבך. במה אני מועיל, למה אני לא מועיל. מה התחום שאני חזק או מה שאני חלש בו. בסדר, לא קרה כלום. אז זה עוזר לי, הסביבה עוזרת לי. לדעת מה, במה אני צריך שיפור, במה נקודת חוזקה, אני נעזר. זה לא תלות, זה סיוע. זה חשוב מאוד שאנחנו נעזרים בסביבה, באנשים מסביבנו, כדי לקבל תגובה. אז קנה לך חבר, צריך לקנות חבר. חברים, גם לביקורת וגם לזה, שאנחנו איתם, הם עוזרים לנו. לא טוב להיות האדם לבדו. הלבדו הזה הוא גורם לאדם והורא דמיון. כן. לא, זה לא גאווה. למה זה גאווה? זה לא גאווה. אם את חוזרת מהבית ספר עם ציון 100 במתמטיקה, ואת מראה לאמא שלך, ואומרת, אמא, תראי, אני רואה שאני טובה בחשבון, המורה אומרת שאני טובה בחשבון. מצוין. אמא שמחה, את שמחה, יופי. את יודעת, את טובה בחשבון, ברוך השם. את יודעת מי את. זה מאוד עוזר בחיים, זה ממקם אותך. אני יודעת שאני טובה בזה. או אני ראיתי, התאמצתי והצלחתי. זה נותן לי גם שקוף על עצמי, שיש לי את היכולת ואת הכוח. מצוין. אז אני עכשיו יודע איפה אני נמצא, איפה אני ממוקם. זה טוב לי. אני מספר למישהו, חבר. הוא מעודד אותי, נותן לי כוח. יופי, אני שמח, תמשיך.
טוב. אתה יכול לספר לאחרים דברים
שהם... לא, זה לא גאווה. זה דברים שברוך השם, הנה, הצלחנו בזה. טוב מאוד. יופי, אנשים שמחים. כשאדם הצליח במשהו, הוא מספר לאנשים, לחברים שלו, הם שמחים בשבילו. מצוין, יופי, מאחלים לו בהצלחה, תמשיך, כל הכבוד, מעולה. למה? כי המטרה שלו, לקבל עידוד. לגיטימי, אדם רוצה לקבל עידוד מהסביבה, אנחנו, זה מצוין, לקבל עידוד. לקבל כוחות מהחברים, נפלא. אבל כשאדם אומר לעצמו דברים, בדרך כלל, כשאדם אומר לעצמו דברים בראש, הוא לא מעז להגיד את זה לאחרים. אני חושב שזה אחד המבחנים. גאווה, אדם לא מעז להגיד. אדם לא אומר לאנשים, תראה, אין כאלה אנשים בעולם. זה הוא לא אומר. מה שאתה אומר לאנשים, סימן שזה לא הגאווה. בדרך כלל מה שאדם מתגאה, הוא מתבייש להגיד את זה.
ויש אנשים גאוותנים בעולם, שמסתובבים.
נו, אז מה
את
רוצה להגיד? אני יודע שיש גם, מה לעשות? צריך להתמודד, להיאבק נגד הגאווה.
כן. יש דברים שאני לא יכולה לקבל פידבק מאחרים, דברים שאני עובדת בתוך עצמי.
אבל איך את יודעת שאת עובדת? אבל איך את יודעת שאת עובדת על משהו? את צריכה מדד, למשל, את פותחת קיצור שולחן ערוך ורואה שעל זה ועל זה את עובדת. אז מה? יש לך מדד נקודתי. בזה אני רואה שאני מתקדמת. יש לך מדד, לא את כתבת אותו, קיצור שולחן ערוך לא את כתבת. מישהו אחר כתב, ואת בודקת את עצמך מולו. לא כמכלול, כנקודות. אז זה בסדר. אז אומרת, בזה, מצוין, כן. למה? אני רואה שבזה עשיתי, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ברוך השם, יופי. היה כתוב לשתות 4 כוסות, יין, ושתיתי. ברוך השם, עשיתי מצוות 4 כוסות. תודה על היופי. מה זה אומר? שברוך השם עשיתי טוב. אז אני מסוגלת לקיים מצוות, תודה על היופי. האם אני צדיקה יותר, פחות, 8, 9, 10, לא יודע, מה אני, לא יודע מי, לא יודע מי. זה גם לא כל כך משנה. גאווה זה לצאת מהתחרות. למה? כי היא לא חשובה. כי אין לה שום משמעות.
הרב, דברים של התחל, כל כך כאילו, מדד.
נכון, אבל יש גם דברים אחרים שאני יכול לקבל מדדים. אני רואה שאנשים היו שמחים, גם אף אחד לא אמר לי. ראיתי שאנשים היו מרוצים. ראיתי שמישהו שמח, שצריך לשמח מישהו. יופי, יופי, ברוך השם, צריך לשמח אותו. יופי, אני שמח. אבל זה מאוד עוזר לנו, שאנחנו, יש לנו משהו מבחוץ. כי לבד, אנחנו מפחדים, אולי אני ממציא. אולי אני מדמיין. אולי אני מדמיין שאני עוזר למעלה אנשים, בעצם אני לא עוזר לאף אחד. אני סתם טפיל פה בעולם, וכולם עושים לי הרגשה טובה שמוכנים לסבול אותי, ואני סתם תקוע להם בין הרגליים. אני צריך מדדים. אז קודם כל זה באמת אחריות של הסביבה למנוע גאווה על ידי פידבקים. הסביבה יכולה לעזור לאדם להינצל מגאווה על ידי פידבקים טובים, מדויקים. נכון מאוד. אז אפשר להזמין פידבקים. אפשר להזמין. אפשר לקנות חבר טוב, קנה לך חבר ולבקש פידבקים. טובים וגם לא טובים. ואז זה אמיתי. כי הוא גם יעביר לי ביקורת. יופי. אז אני יודע שאנחנו שידבר הכל, שיגיד לי גם זה וגם זה. אנחנו פתוחים. אז לכן, גם כשמחמיא מישהו, הוא לא אף, הוא לא מתחיל לנפח אותך. הוא אומר, דברים מדויקים. את רוצה להחמיא למישהי, תגידי לה דברים שעוזרים לה בחיים. אם תגידי לה דברים מופרכים, מוגזמים, את לא עוזרת לה בחיים. או שאת חוסמת לה דמיונות, או שאת לא, זה לא עוזר לה. צריך לעזור לה. זה נכון, יש לך בחירה. את יכולה להפוך את זה לגאווה, ואת יכולה להפוך את זה למקור כוח, למשהו שעוזר לך לדעת ממה הטובה, לתת לך עידוד, בהחלטה שלך. זו הבחירה שלנו. איך, למה, מה לעשות עם התגובות שאנחנו קוראים מהסביבה. אני לא שומע.
חייב כל חיובי פנימי שיגורם לך להתקדם ולהאמין
בעצמך. בוודאי, בוודאי. זה מאוד חשוב, ולכן אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, כדי שיהיה לנו תשתית, אנחנו לא באוויר. אני מקיים הלכה, לומד הלכה. ואני רואה, הנה, יש לי התקדמות. אני רואה, יש משהו אמיתי שאני יכול לתת לעצמי, על ידי ההלכות פשוטות שאני מקיים. אז כבר יש לי איזה בסיס טוב. הנה, אני מקיים. לכן כשאדם לומד הלכה, מקיים אותה, יש לו בסיס. הוא לא מופרך. אבל אם אדם החליט שהוא מיוחד, הוא בסכנה נוראית. אנשים מיוחדים בדרך כלל לא מקיימים הלכה כל כך. כי הם לא צריכים. הם מיוחדים. הם לא רוצים ללכת בתלם של כולם. אז במה הם יהיו מיוחדים? הם חייבים ליצור משהו אחר, שונה. זה צריכים להיות מאוד מיוחד. וזה הכי מסוכן. הכי מיוחד, סימן שאתה בסכנה. מה אתה מיוחד? אדם נוסע מתל אביב לירושלים, הוא מחפש דרך מיוחדת. איך הוא יודע שמיוחדת? אף אחד לא נוסע שם. הוא באמת בבעיה. יש לחשוש שהוא עלול להגיע לאיזה מקום שהוא לא רוצה להגיע אליו. אם אתה נוסע, אתה לא ירושלים, הרבה אנשים נוסעים, ברוך השם, יופי, אתה מקום טוב. מה אתה מחפש עכשיו? דברים מיוחדים? אתה רוצה תרופה שמיוחדת שאף אחד, אף חולה לא קיבל אותה עד היום? לא, אתה רוצה את התרופה שכל החולים קיבלו וברוך השם יהיו בריאים. זה מה שאנחנו רוצים.
אמרו, לא אומרים שנגיד את תכונה מאוד יהודית, לא
עושים
את
דמי הכל
השני,
לא. עם ישראל הוא עם שממשיך את המסורת. הוא מתחדש, אבל הוא לא עוזב את כל מה שהיה בכל הדורות. אף פעם, אנחנו לא נוטשים. אל תיטוש תורת אמך. זה כלל מאוד גדול בהלכה, אל תיטוש תורת אמך. בסדר, אבל זה מתוך רצון להוסיף, לא מתוך ביטול. מה שכולם עשו, אנחנו מוחקים את כל מה שהיה, את כל הדרך של הכלל, מה פתאום?
אם אתה רק מוסיף את זה?
כן, כי אתה ממשיך. כל מה שאתה עושה, את כל מה שכולם עושים, אתה רוצה להוסיף עוד משהו, בסדר? אז אתה לא נגד, אתה לא, ואז רוב מה שאתה עושה זה הכלל, רוב מה שאנחנו עושים כל היום. מה שעם ישראל עשה תמיד, אנחנו לא ממציאים משהו מיוחד. אז הרצון למיוחדות בסוף זה סוג של מחלה כבר נהיה, זה אובססיבי. אתה לא יכול להתנהג רגיל כבר, הוא לא מסוגל סתם להתנהג רגיל. תמיד צריך להיות משהו שונה. נהיה רגיל, כמו כולם. יש עוד סוג, מביא הרמח"ל, עוד סוג של גאווה. זה שאדם מדמיין שהוא מרכזי. זה עוד סוג של גאווה. יש אדם מדמיין מיוחד, יש אדם שהוא מדמיין שהוא מרכזי. הוא החליט, אני מרכז החברה. מי אמר לך את זה? אני מחליט. לכל מקום שהוא מגיע, תוך מהר מאוד הוא משוכנע, אתה משוכנע את עצמו, שהוא המנהל פה. איך החלטת? מי אמר? מישהו נתן לך תפקיד? לא, איפה שהוא מגיע, מיד הוא המנהל. כלומר, איך יכול להיות שלא דיברו איתי, איך יכול להיות שלא התייעצו אותי, איך יכול להיות הוא מצפה שכולם יקשיבו לו למה שהוא אומר, הוא משתלט, הוא מאוד, מאוד אסרטיבי ביחסים שלו עם העולם, הוא משוכנע שהוא היחידי שיודע מה קורה, העולם לא יכול להסתדר בלעדיו, כי הוא מאוד מרכזי פה, אם הוא לא יהיה פה, הכל מתמוטט. וגם גאווה. כאילו הכל, בלי אדם, פלא איך הקדוש ברוך הוא סידר את העולם לפני שהוא היה פה, לפני שהוא נולד, זה לא ברור איך העולם היה הסתדר. ומה יהיה כשהוא ימות בכלל, זה יהיה אבל נורא. זה נכון, בסדר, העולם חי, אתה פה, יש הרבה אנשים. הדמיון הזה, שאני נורא מרכזי, זה סוג של אופי, כן? יש אופי אדם שהוא, יש לו נטייה למיוחדות, ויש האופי של אדם שמרכזות. אז זה יושב על משהו, ברור שנגיד האדם הזה, יש לו תכונת מנהיגות כנראה. זה מולד, זה בסדר שיש לך תכונת מנהיגות. אבל על התכונת מנהיגות הזאת התיישבה גאווה של עודף מרכזיות. יכול להיות שהאדם הראשון, באמת, הסוג הראשון, באמת יש לו נגיד נטייה לנגיד לאומנותיות, יש לו נטייה לאסתטיקה, יש לו נטייה לעיצוב, יכול להיות, יש לו נטייה כזאת של רצון לחידוש. אבל על הנטייה הזאת התיישבה הגאווה ועשתה מזה אני מיוחד. לכן צריך לבחין, הגאווה יושבת כל פעם על משהו אחר שיש לאדם. הדוגמה הוא יוגיד בהמשך, יש אדם שהוא חכם, הוא באמת חכם. אבל בגלל שהוא חכם התיישבה על זה גאווה. ואז הוא חושב שהוא היחידי שחכם, הוא מאוד ביקורתי כלפי כולם. אז יכול להיות שהוא לא אומר כלום, יכול להיות שלא מוציא מילה מהפה, הוא יושב בשקט במקום שלו, לא אומר מילה, אבל במוח שלו כולם טיפשיים, אף אחד לא יודע כלום, כולם מבינים כלום, רק אני מבין, אף אחד לא יודע, הוא כותל את כולם במוח שלו, בראש שלו, פה אין מה לשמוע, פה אין לשמוע, הם לא יודעים, רק אני מבין, רק אני... הוא החליט שהוא היחידי שחכם פה בעולם. יכול להיות שהוא לא אומר את זה, אבל כך הוא חושב. אז זה סוג של אדם שהוא מאוד ביקורתי ומאוד מאוד מזלזל בנפש שלו, והוא לא מוכן לקבל מאף אחד כלום, אין לו מה לשמוע מאיש. כל הסוגים האלו, זה רק דוגמאות, בסדר? הגאווה יש לה המון תצורות, וכל אחד בתוך עצמו יכול לגלות, לזהות את מקומות נקודות התורפה שלו, איפה זה תפגש אותו בחיים, ששם הוא, שם המקום שהוא נופל, כלומר, עסוק יותר מדי בלשבח את עצמו, יותר מדי בלהחזיק מעצמו מיוחד, זה, או לא משנה מה. אין צורך. אפשר להיות גם הכי חשוב, זה להיות מה שצריך לעשות, מה שרגילי. אנחנו לא בתחרות. אנחנו לא צריכים להיות כל הזמן בהשוואה. לא צריך אני אוהבו ככה, לא. יש הרבה אנשים, הרבה מעשים, הרבה כוחות. ואתה אחד מי. הצורך הזה בהשוואתיות, לעומת, זה צורך לקטול אחרים והצורך להיות יותר. התחרות הבלתי פוסקת הזאת במוח שלנו היא מיותרת, לא צריך אותה, היא מפריעה, היא לא הגיונית. מי יודע למדוד דברים, זה מטופש להחריד. אין לזה שום תועלת בחיים. תעזור אותה. אנחנו לא צריכים לעסוק בטח בחיים שלנו, בנושא הזה של התחרות, מיותר לכל.
אבל אם אנחנו
סמכים
לגדול פידבקים של אנשים אחרים?
נעזרים.
אז היום יש, אנחנו נגיד, מאוד קל להריץ אנשים, יש אנשים שהרבה מאוד אנשים מרצים אותם.
אז הם בסכנה מאוד גדולה.
אבל אם הרבה אנשים מרצים אותם, הם נראים.
לא תמיד, הם עלולים, זה סכנה, הם צריכים מאוד להיזהר.
אסור להם להגיד שהם מיוחדים בהרבה אנשים?
לא, זה לא אומר שהם מיוחדים. זה לא אומר שיש להם משהו שיותר. זה אומר שהם עושים משהו שכנראה מביא הרבה ברכה להרבה אנשים, והם שמחים בזה. האם זה אומר עליהם שהם יותר מ... לא, לא יודעים. יש הרבה מדדים, זה במדד אחד. בדבר הזה הם מאוד מצטיינים, אבל יכול להיות שבדברים אחרים, אחרים מצטיינים, אז מי קובע מה... אדם שמח שהוא זוכר להביא ברכה בתחום מסוים, תודה עליי. יש אדם אחר שמביא ברכה במשהו אחר, מה יותר חשוב? לא יודע.
אבל כן לפעמים זה שאתה כאילו בוחר שאתה שם על זה מרגישים דברים שאני לא רוצה לשמוע או להכניס.
אתה מרגיש שזה לא מתאים לך. כן, אני יודע מי אני, מה טוב לי. ואני מרגיש שפה זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לאישיות שלי, לא מתאים לאופי שלי. אופי שלי. מתאים לאופי של אחרים. כן, מה לאישיות שלי, למה שאני בוחר. זה מתאים לאנשים אחרים שהם שונים, בסדר. אבל אני יותר, אני פחות, אתה יודע? טוב, בשורות טובות, הלום על המעלה, דרכת שלום.